כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם, דרכים, שיטות ואסטרטגיות עם יעל גלזר.
שלום, כאן יעל גלזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שיפגיש אתכם עם האנשים הכי מעניינים בעולמות האונליין, שיספרו לכם על הדרך הבטוחה להצלחה. התוכנית בחסות מרקורי, מכללת אי-קומרס, מוזמנים לבוא ולבקר אותנו באתר mercury.com, זה mercury.com, והיום אני שמחה להיות עם אור פיאלקוב. שלום אור.
שלום, נעים מאוד, תודה רבה שהסכמת לארח אותי.
אז העונג כולו שלי, האמת שרגע לפני שאני אציג אותך, אני אספר שיש לך ניוזלטרים מעולים שאני קוראת כבר מלא זמן ומאוד נהנית, ואני ככה אציג כדי שכולם יכירו. אז אור הוא בן 37, נשוי לענבל ואב לשני ילדים בני 2 ו-6, ויש לו כלב בשם מלך, והוא הבעלים של סוכנות הדיגיטל פיאלקוב דיגיטל ואיזי קלאוד, אחסון אתרים להנגשת אחסון בענן, שמתמחים בפרסום בכל הערוצים, בניית אתרים, קידום אורגני וממומן. והיום אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של איך משפרים מאמרות באתרי אי-קומרס, אתרי מחירה של מוצרים, בין אם מוצרים דיגיטליים, בין אם מוצרים פיזיים. אז רגע נתחיל אבל מההתחלה. אור, מה שלומך?
האמת מצוין, אני אחרי השנה וחצי האחרונות כזה מרגישים שחוזרים לחיים, אז יש בזה איזשהו כיף מאוד מאוד גדול.
איך הסוכנות רואה את החיים לפני הקורונה ואחרי הקורונה, ותוך כדי הקורונה, כאילו באספקט הזה?
קודם כל, עכשיו אנחנו רואים בכמה חודשים האחרונים שאנחנו צומחים בקצב מאוד מאוד גדול. כמובן שבקורונה היו לא מעט משברים ולקוחות שפשוט נעלמו ברגע, וזה ככה גרם לי המון לחשוב על העולם הזה של יציבות, שאתה פתאום רואה חברות שקיימות עשרות שנים ונעלמות ממש בזמן של שבועות. ואחד הדברים שבאמת, אם אנחנו כבר מדברים על אתרי קומרס, שגרם לי המון לחשוב, זה לפתח גם נכסים משלי, נכסים דיגיטליים, זה חנויות אי-קומרס או מוצרים אחרים, בדיוק בגלל העולם הזה של לקוחות באים והולכים, והעולם לא יציב, אבל נכס שהוא שלך, אז א', זה כמו הילד שלך, אתה מאוד רוצה להשקיע בו, וב', אני מאמין שבסוף צריך לתעל את היכולות שלך בשביל לדאוג לדברים שלך, ולא להשקיע את כולו בלתת שירות ללקוחות אחרים.
אתה יודע, אחד מהדברים שבשנה וחצי האלה של הקורונה ראיתי, זה שהייתה באמת צמיחה עצומה בכיוון המחירות אונליין. כלומר, המחירות אונליין עשו קפיצה אדירה, והיו כל מיני תחזיות כאלה ואחרות שדיברו שבתוך שנה הקדמנו צמיחה של שנתיים, יש כאלה שדיברו על 4, ובעצם ראינו את הצמיחה הזו קורית בבת אחת, ופתאום עם ההשתחררות של הסגר פה בישראל, הייתה איזושהי ירידה מסוימת במחירות אונליין של כל מי שמוכר בעיקר מוצרים פיזיים, כי האנשים יכלו לצאת לחנויות ולקנות. אז מעניין אותי קצת לשמוע איך אתה מהצד שלך, כי אתה נמצא בבק אופיס של כל הקידום של האתרים האלה וכולי וכולי, אז איך אתה רואה את זה?
אין ספק שבזמן הקורונה הייתה עלייה מאוד גדולה בכמות של החנויות, ובנוסף גם המון תחומים שבכלל לא היו בעולמות האי-קומרס נכנסו אליו בצורה מאוד מאוד גדולה. אני אתן דוגמה, אז חנויות לממכר גבינות או אפילו בשרים, הכמויות של החנויות הן פשוט אדירות, עשרות חנויות שקמו בשנה האחרונה, ואנשים באמת קונים וקונים המון. אני חושב שבאמת שנגמר הסגר, אז אנשים קצת רצו לצאת החוצה, להסתכל, לראות, רוצים את החוויה הזאת שלא להיות בבית. ברור מן הסתם שאם אתה קלוע בסגר, אז אתה תקנה יותר באינטרנט. אבל הירידה הזאת היא לא משהו שהוא מבשר רעות, אלא בן אדם שכבר קנה באינטרנט והתרגל, ואני לוקח את עצמי בתור דוגמה מצוינת, מאוד קשה לחזור אחורה, שאתה קונה באמזון, או סתם, אני אתן דוגמה, אני קונה בסמים בסופר פארם, או האמת שאני הולך למי שהכי זול, סופר פארם, או פעם קודמת קניתי באתר אחר, אז אני לא אחזור אחורה, אני לא אלך עכשיו לחנות בשביל לקנות בוסם. הרי בסוף, אם אני קונה 2-1-2, כל הפסמים זה אותו קופסה, כאילו, מה אכפת לי אם זה מגיע מאפריל או מסופר פארם, אני מחפש איפה שהכי זול, ושיגיע אליי כמה שיותר מהר הביתה. אז אני חושב שברגע שאנשים עברו לאינטרנט, יהיה מאוד קשה להחזיר אותם לחנות.
אז אתה מדבר על זה שבעצם הירידה היא איזושהי ירידה נקודתית ומוסברת בזה שאנשים היו צריכים לצאת החוץ הרגע, לשחרר את הפקק, ואנחנו...
כן, וגם העלייה בקורונה קרתה בגלל שאנשים היו כלואים בבית. כן. אבל בסוף העולם עובר, חלקו הגדול עובר לאינטרנט, כאילו, זה... אתמול חשבתי על... בערב על זה שפעם מוצרים לבנים, מדיח, מייבש וכאלה, אף אחד לא היה חושב בכלל, חולם לקנות באינטרנט. היום זה סופר טבעי, כאילו אתה בא, אתה משלם, תוך כמה ימים זה אצלך, אתה לא חושב על זה יותר מדי. והאמת שיש בזה משהו, כאילו בסוף אנחנו אמרנו את אותו דבר על בגדים לפני 15 שנה, אף אחד לא יקנה בגדים באינטרנט כי צריך למדוד. בסוף אתה קונה בנקסט, זה מגיע, מה שאתה לא רוצה אתה מחזיר בגוביינה, ושלום על ישראל, כאילו, אז אחד, שתיים לא יתאימו, בסוף אתה מוצא את המידות שלך, ואת הדברים שאתה אוהב, ואתה מתרגל לזה, וזה גם הרבה יותר זול, והרבה יותר נוח, ומוצרים מאוד איכותיים, כמובן אם אתה מוצא את החנויות הנכונות. האי-קומרס שם כדי להישאר.
מה האתגר שלך בתור בעל סוכנות היום, כשאתה... מקים ומקדם אתרי אי-קומרס?
האתגר הכי גדול זה דווקא לקוחות. הם נכנסים לעולם חדש, ואם בחנות רגילה שהם היו פותחים בקניון, הם משקיעים כמה מיליונים, ועצם זה שהם פתחו את החנות בקניון, זה מביא להם תנועה לאתר. אז בדיגיטל יש הרגשה כזאת של תבנה אתר בכמה אלפי שקלים, או אפילו 15,000 שקל, והמחירות כבר יבואו, וזה ממש לא נכון, לפתוח היום חנות באינטרנט, זה כאילו פתח את החנות באמצע המדבר, והשקעה גדולה זה להביא לקוחות, לרכוש לקוח חדש, ולהבין מה שווי חיי לקוח שלך. זאת אומרת, כמה אני יכול להשקיע בשביל לרכוש לקוח חדש, ורוב הלקוחות מאוד קשה להם עם זה, הם רוצים להיות רווחיים על החודש הראשון, וזה לא תפיסה הגיונית לעסקים בכלל, זאת אומרת, תנו את הדוגמה הזאת של הקניות, אז קניות אוכל, אז כאילו אם סופרסל עכשיו השקיע, אפילו סתם אני מגזים בכוונה, 1,000 שקל כדי לגרום לי להיות לקוח שלהם באי-קומרס, אני הולך לקנות שם שנים, אם לא עשרות שנים, אז הכסף שהם הולכים להרוויח ממני הוא עצום, והרוב הלקוחות לא מבינים את העלות רכישת לקוח. אם אני אקביל את זה לחנויות אופליין, אז זה כמו שתיכנס לחנות בקניון, ותצא עם שקית של 500 שקל, המנכ״ל לא יבוא ויגיד, וואו, אנחנו, אם השקענו בחנות 5 מיליון, אז אנחנו בהפסד של 4,999,500,000, אלא הוא יבין שהוא השקיע, והכסף הזה הולך לחזור בשלבים, ולקוח שקנה פעם אחת יחזור ויקנה שוב, ולכן אי אפשר להתייחס על הכסף שעלה לבנות את החנות בתור הוצאה שעכשיו צריך ממש בתוך חודש, חודשיים, אפילו 3 חודשים להחזיר אותה, ומהצד שני, העלות רכישת לקוח פה, אם בקניון עצם זה שפתחתי את החנות ואני משלם שכר דירה מאוד יקר, זה מביא לקוחות, אז בדיגיטל אתה צריך להשקיע המון כסף, גם כדי שיכיר אותך וגם כדי לגרום לבן אדם לקנות ממך את הפעם הראשונה, שזה הכי קשה, אבל גם לגרום לו לחזור לקנות אצלך בחנות.
שזה גם מזכיר קצת את ההבדל בין המחירה בפלטפורמות, המחירה הגדולות, eBay ואמזון, שזה כמו פתיחת החנות בקניון, כי שם כבר יש את הטראפיק, ומהצד השני יש את האתרי e-commerce, שאנחנו בעצם מייצרים אותם על דומיין משלנו, חנות, כמו שאתה אומר, באמצע המדבר, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל ולייצר את התנועה. אז כשמגיע לקוח כזה, מה האסטרטגיה, מה הם הצעדים הראשונים שנדרשים לעשות, כדי באמת להניע אתר אי-קומרס, אתר מחירות, ולייצר מצב שאתה מתחיל לרכוש עוד ועוד לקוחות.
וכמו שבאמת אמרת, אז ההבדל הגדול הוא בין אתה מוכר בפלטפורמה, הלקוח בכלל לא יודע מי אתה, לבין החנות היא שלי, והלקוח מכיר אותי בתור מותג, וזה מאוד דומה, אני קניתי לילד לגו כמה פעמים, אז אין לי מושג ממי קניתי בכלל. אני כל פעם זה, איפה שאני מוצא את השילוח הכי מהיר ואת הכי זול, אז שם אני קונה. אני יודע שאם תהיה בעיה, אני אתלונן באמזון, יחזירו לי את הכסף, אז אני לא דואג, כמובן, אני מסתכל ביקורות טובות והכל, כדי לא ליפול על מישהו חדש, אבל בכללי, זה ממש לא מעניין אותי אם זה הגיע מחנות באנגליה, או מחנות בצרפת, או מחנות בארצות הברית, רק שיגיע כמה שיותר מהר, ושיעלה לי כמה שפחות. ובעסק משלך, אז אתה צריך לדאוג שהלקוח יכיר אותך, ובעצם לקדם אותו. אז אם את שואלת טכנית איך לעשות את זה, קודם כל האתר עצמו צריך לראות מעולה, החוויית קנייה צריכה להיות מדהימה, בעיקר במובייל. המון אנשים הם לא משקיעים בזה, זה לא נראה פיין. זה מתחיל מהצבע של הכפתורים ועד לאיטיות של האתר, וכל מיני אלמנטים שגורמים לנו למכור יותר. אם אני אזרוק איזה כמה, אז לדוגמה, פופ-אפים, זה המון אנשים אומרים שזה מאוד מציק, אבל אקסיט פופ-אפ זה כאילו פופ-אפ שקופץ רק אם בן אדם בא לנטוש לך את האתר. ואתה יכול לעשות שתי דברים, או לבקש מבן אדם שהוא יוצא מהאתר לנסות למכור לו משהו, או לדוגמה לגרום לו להירשם לאימייל, ואז עדיף שהוא יירשם לאימייל מאשר שהוא יצא ולא יעשה כלום. והנתון המצחיק בכל הסיפור הזה, שרק 20% רק 20% מהבעלי חנויות היום באינטרנט משתמשים בפופ-אפים, בכל צורה שהיא דרך אגב, נתתי דוגמה לאקסיט פופ-אפ.
קראתי לא מזמן אגב שפופ-אפ, לא אקסיט פופ-אפ, אבל פופ-אפ באופן כללי נחשב לאחד מסיבות הנטישה הכי גדולות שיש באתרים, האם זה נכון?
אם הוא מעצבן זה נכון, פופ-אפ צריך לעשות אותו בצורה חכמה, אבל בוא אני אתן דוגמה לפופ-אפ שהוא לא גורם לנטישה, והוא רק יכול להגדיל לך את המחירות. פופ-אפ אחרי שבן אדם קנה, שמציע לו לקנות עוד מאותו מוצר, בהנחה משמעותית, או לקבל שובר לקנייה ב-24 שעות הקרובות. ואז הלקוח כבר קנה אצלי, אם הוא נטש לא אכפת לי, כי הוא גם ככה קנה, המטרה שלי זה רק להוציא ממנו עוד כסף באותה קנייה, כדי להגדיל את הסל קנייה שלו. המון פעמים יש חנויות שאנשים קונים מוצר אחד, לדוגמה, סתם אני אזרוק, כיסוי לפלאפון. ואם צריכת לגרום לבן אדם עכשיו, במקום לקנות כיסוי אחד, לקנות שתיים או שלוש, אז הרווח שלך הוא צומח בצורה משמעותית, כי את ההשקעה להביא את הלקוח ולמכור לו כבר השקעת, אז כל מה שצריך לעשות עכשיו זה להוציא ממנו עוד כסף. אז זה נכון שאם פופ-אפים הם מפריעים והם קופצים והם מעצבנים, אז זה מאוד מאוד מטריד, בטח אם אתה באמצע משהו, אבל אפשר לעשות את זה חכם, שזה פחות יפריע. כמובן, צריך לעשות את זה במידה. אם אני, כל דף שאני אכנס קופץ לי פופ-אפ, זה מאוד מאוד מתסכל, ואם אני באמצע להסתכל על מוצר ואתה מקפיץ לי פופ-אפ, אז זה מאוד מאוד מתסכל. אבל אם 30 שניות עברו ולא עשיתי שום דבר באתר, ורק אז אתה מקפיץ לי פופ-אפ, אז זה יכול להיות מאוד, משתלב מאוד מאוד טוב באסטרטגיה שלי.
אז דבר ראשון, אמרנו, זה הנראות של האתר, וממש מחשבה על כל פונקציה בתוכו, כדבר שהוא משמעותי בשביל להתחיל ולעשות את הרכישת לקוח.
מה הפלואו של האתר מבחינת מחירה? זאת אומרת, המון פעמים אנחנו תוקעים לבן אדם המון שלבים בדרך, אנחנו מחייבים אותו להירשם לאתר, למרות שהמון פעמים אין בזה היגיון, הרי בן אדם כולו רוצה לקנות, תן לי שם, טלפון, מייל, כתובת, תביא לי ויזה, וזהו, אחרי זה אם אתה רוצה לשגע אותו, מה תלך לידה שלך, ועוד כל מיני פרטים, זה בסדר, אבל בסוף המטרה הראשונית שלי באתר זה להוציא מנו כסף, לא לגרום לו למלא מגילה. והוא גם לא צריך לעשות את זה בארבע מסכים שונים, אפשר לעשות את זה בשתיים, שלושה מסכים, או אפילו לעשות את זה במסך אחד, איך שהוא נכנס לעגלת קניות, כבר שישים את הפרטים שלו וישלם. אני אפילו מכיר איזושהי חברה שעשתה את זה הפוך לגמרי, אתה בא לקנות, ממלא את הפרטים שלך עם הוויזה, ורק אחרי זה הם מבקשים ממך את הכתובת שלך. וסטטיסטית, פחות מרבע אחוז מהאנשים לא היו שמים את הכתובת, ואז הם היו צריכים או להתקשר אליהם, או בגלל שזה אנשים לא אוהבים לשלם ולהרגיש פערים, הם כבר היו מתקשרים לחברה או שולחים לאימייל, לא הצלחתי להכניס את הכתובת. למה ההתעקשות שלנו זה לא איך אני גורם לך לקנות, אלא איך אני מקשה עליך לקנות. הדבר השני זה באמת לחשוב על איך אני גורם ללקוח להוציא יותר כסף, או בכלל למצוא את מה שהוא מחפש, אז אחד הדברים יכול להיות, שאם מישהי הסתכלה על סמלה אדומה, אז למטה יופיעו לה פריטים נוספים שעשויים לעניין אותה, כי יכול להיות שהסמלה נחמדה, אבל זה לא בדיוק מה שהיא מחפשת. שיהיה דרך לעשות פילטרים באתר, אם יש המון המון מוצרים, אז שהם יוכלו ממש כאילו לעשות פילטרים לפי מחיר, לפי צבעים, לפי מידות, יש לזה לא מעט תוספים, אם זה שופיפיי או וורדפרס, שמסדרים בדיוק את הנושא הזה, וגם יש המון המון דברים שגורמים לאנשים אמינות, זאת אומרת, אם הם רואים, לדוגמה שילוח מהיר זה דבר שאנשים מאוד מאוד אוהבים, אז זה מאוד מרגיע את האנשים, נניח, אני רוצה לקחת עולמות פה לחיוב ולשלילה, אז לשלילה זה לדוגמה דלטה, שאני מדי פעם קונה שם תחתונים, וזה תמיד לוקח המון זמן עד שזה מגיע, למרות שזה שליח, והסניף ממש לידי, ומהצד שני כספי, אתמול בבוקר הזמנתי איזה משהו, ומבטיחים עד 7 מהעסקים, וכאילו כבר בצהריים זה כבר הגיע.
זה מדהים, אני חייבת להגיד שבשנה וחצי האחרונות יש בישראל קפיצה מדהימה של שיפור המשלוחים. אתה, אני לא יודעת איפה אתה גר, אני גר בקיבוץ גת.
לא, אז קצת אני ברמת אביב.
אתה ברמת אביב, אני בקיבוץ גת. אצלנו זה קצת יותר קשה למשלוחים להגיע, אז אני יכולה להגיד שבשנה וחצי האחרונות יש כאן שיפור מדהים בהגעה של דברים, וזה עושה הבדל רציני בהחלטה שלי איפה לקנות.
אז גם אצלי, נניח אני אתן עוד איזה מחמאה, אז לבאג, יש איזה משהו ממש נחמד, זה שאם את קונה עד שעה 2 ואת במרכז, את מקבל את המוצר באותו יום. אז המון פעמים שאני, אפילו אם זה הפרש של כאילו, לא יודע, 20 שקל, אני עדיף לקנות בבאג, כי הכיף הזה לקבל את המוצר באותו יום זה יתרון אדיר.
נכון, 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 נכון. אז הנושא של המשלוחים הוא באמת נושא דרמטי שאי אפשר להקטין את החשיבות שלו. מעניין אותי לשמוע, לפני שנעמיק בעוד דברים שבאמת יוצרים את היתרון, לשמוע איזה את הקצב שלוקח בו לגדול כאתר חדש. נניח אני, יש לי חנות בגדי יד שנייה, ואני החלטתי שאני רוצה עכשיו להקים אתר, e-commerce, ולמכור את המוצרים שלי בחנות. כמה זמן ייקח לי כדי לגדול? איך הלקוחות שלך מתקדמים כשהם מגיעים יחסית מאפס?
אז תראי, קודם כל השאלה אם הלקוח הוא מאפס לגמרי, זאת אומרת גם לא הייתה לו נוכחות פיזית, והוא ממש בונה מותג מאפס. השאלה השנייה זה כמה סביבה תחרותית, אז דיברנו לדוגמה לעולם של הבשרים, הסביבה הפכה להיות מאוד מאוד תחרותית, כשזה כל הטליז פתח חנות באינטרנט, והדבר הנוסף זה גם שאלה של תקציב, זאת אומרת, מן הסתם אם אתה תשקיע תקציבים גדולים בהתחלה, אז אתה תוכל להביא תוצאות טובות, והתקציב הזה זה לא רק על פרסום, אלא גם על שיתופי פעולה, לעבוד עם כל מיני אושיות רשת, לעשות כתבות, יח"צ, כל דבר שבעצם יקדם אותך לתודעה של אנשים. כי בסוף עדיין אנחנו, יש לנו איזשהו פחד מלקנות באינטרנט, אבל לא פחד מהמוצר לא יגיע, כי זה בסדר, לא יגיע, אנחנו נתלונן בפייפל או בוויזה, מקבל את הכסף חזרה, אלא הוא לא יהיה איכותי, זה לא יהיה מה שהזמנו. והמון פעמים אם מכירים אותך ומאמינים בך, אז מאוד קל לקנות אצלך. נניח, אני סתם אחזור רגע לאמזון, שזה האמון בה הוא מטורף, אז אני רואה שם לדוגמה משהו שאני צריך, אני לא חושב פעמיים אם לקנות, כי אני יודע שאם תהיה בעיה, הם יפתרו לי אותה בשנייה, ומהצד שני אני יודע שאם אמרו לי עד החמישי למאי זה מגיע, זה יגיע עד החמישי למאי, אף אחד לא יערבב אותי. אז בסוף כל עסק צריך לחשוב איך אני בונה לעצמי אמינות, ואמינות זה כתבות, זה פוסטים באתר שנותנים מידע לאנשים שגורמים להם להכיר אותך לפני שהם קונים ממך, לדאוג שאתר יראה אמין, וכמובן להשקיע בפרסום, ורק אז אני יכול להגיד לאנשים, בואו אני רוצה את הכסף שלי מכם ובואו תקנו ממני. אז אם יש לנו כבר חנות אופליין ועברנו רק לדיגיטל ומכירים אותי ויש לי קל לקוחות נאמן, אז ברור שהרבה יותר קל לי ואני יכול ממש ככה תוך חודש חודשיים כבר לראות תוצאות מאוד מאוד יפות. אם אני מתחיל מאפס אז זה לוקח יותר זמן, אבל שוב זה חוזר למה שאמרתי בהתחלה, המטרה שלנו בשלושה חודשים הראשונים זה לשפר את האחוז המרה באתר, זאת אומרת כמה מבין הגולשים הפכו להיות קונים, וזה נתון חשוב, כי אם מישהו נכנס לקניון לדוגמה, לעזריאלי, והוא נכנס לחנות, הסיכוי שיוצא עם שקית ביד היא בין 8-13%. זה מספר מדהים, באינטרנט אנחנו מדברים על בין 1-2%. אז אם אנחנו רואים שאלינו אתר ואנחנו מביאים טראפיק ואחוז המרה שלו, הוא נמוך, הוא פחות מאחוז, זה אומר שצריך מאוד לעבוד על האתר, במקום להשקיע המון כסף בפרסום. צריך לכוון להיות ב-2% פלוס. כמובן שזה ישתפר עם הזמן, כי לקוחות שחוזרים, אז הם משפרים לנו את האחוז המרה בצורה דרסטית.
מה השיפור שרואים? כאילו, לאן אתה יכול להגיע? 2% נתון ש...
אפשר גם להגיע ל-4%, וזה תלוי על איזה סוג טראפיק. אם אני מביא לקהל קר שלא הכיר אותי לפני, אז ואני אעמוד על 2%, אבל קהל שמחפש אותי באורגני, או שמגיע אליי דרך הדיבור, אז אני יכול להגיע ממש למספרים יפים. 3-5% בקלות להביא מאחוזי המרה גבוהים שם. ואז יש פה איזשהו עולם כזה שאני מביא קהל קר, הוא מכיר אותי, אני אחרי זה עושה עליו רימרקטינג, שם אני מקבל אחוז גבוה, לקוחות חוזרים מהאחוז שלי בשמיים, ניוזלטרים, למי שנרשם לניוזלטר, אז אני גם מביא מחירות יפות, והשילוב הזה גורם לזה שכאילו אפשר להביא לא מעט מחירות, אבל נחזור למה שפתחתי איתו, בסוף המטרה שלנו היא להבין כמה כסף אנחנו יכולים להשקיע, בשביל לרכוש לקוח חדש, המון פעם שאני מדבר עם לקוחות, הוא לוקח את המחשבון, הוא אומר, נניח, מחרתי ב-500 שקל, הורדתי את ההוצאות התפעוליות שלי, עכשיו יש לי הוצאות של העסק, מחסן, מזכורת לעצמי וכך הלאה, אני יכול להשקיע 100 שקל במחירה. הוא לא מבין שאת הקנייה השנייה או השלישית, הוא בעצם לא משלם עליה, ולכן צריך להבין כמה אני מוכן לשלם על לקוח חדש, בהנחה והוא יקנה אצלי כמות מסוימת של פעמים בשנה. ולפי התרחיש הזה, לרכוש כמה שיותר לקוחות, כל עוד אתה עומד במחיר שלך לרכישת לקוח חדש.
אתה פוגש מלא בעלי עסקים בהרבה גדלים בסוכנות. יש ככה איזה סיפור של התפתחות שהוא ככה שווה לספר אותו של איזה לקוח שאתה יכול... באמת לתאר את המסלול הזה של שינויים מסוימים שמייצרים אחוז המרה שמשתפר בצורה דרמטית?
כן, אז האמת שאני יכול לתת דוגמה ממש קונקרטית מהזמן האחרון, אנחנו עובדים כמעט חצי שנה עם איזשהו לקוח בתחום של האוכל, לא אוכל מוכן, אלא זה, והוא בעצם שהגענו, הוא הגיע אלינו, הוא היה מוציא כסף בפרסום, אף אחד לא קנה באתר, האתר היה ממש, היית נכנס, היה שם אנגלית בתוך העברית, היית צריך לעבור איזה 4 מסכים כדי לקנות, לא כל המוצרים היו באתר, לא היה תיאור למוצרים, לחלק מהמוצרים לא היה בכלל תמונה, הייתה הרגשה של חוסר אמינות על ה... באתר הזה, ובעצם לפני מה שקרה זה שהדבר ראשון שעשינו זה איזשהו קמפיין שהמטרה להכניס אנשים לאתר, אבל לא ישר להגיד להם בוא תקנו, אלא שלחנו אותם לקרוא מתכונים באתר, מלא מתכונים באתר, וכך הכנסנו המון המון תנועה בזול לאתר שיקירו בכלל את המותג, קידמנו המון סרטונים בפייסבוק, כדי לגרום לאנשים בעצם להכיר את המותג ואז לצבע אותם, ובעצם הרצו קמפיין רימרקטינג על כל מי שהיה באתר של בוא תקנה מאיתנו. במקביל מה שעשינו זה שיפרנו את האתר, עברנו עשינו מעל 120 תיקונים שונים, מכפתור וואטסאפ לשאלות, ועד הם היו עושים משלוח ב-60 שקל, שזה מחיר מאוד גבוה, אנשים יהיה להם מאוד קשה לשלם את זה, ואמרנו אם אתה קונה מעל 300 שקל, העלות של המשלוח תירד ל-30, שזה סכום סביר שאנשים מוכנים לשלם. הוספנו מנגנון של אפסייל, שבעצם כשאתה מגיע לקופה, הוא מנסה להוציא ממך עוד איזשהו מוצר בכמה מאות שקלים, כאילו עוד חבילה, ודאגנו להעלות כמה שיותר מוצרים לאתר, לסדר להם את כל התמונות, את התיאורים, כדי שזה באמת ייראה אמיתי, ולאורך זמן גדלנו בחמישה חודשים האחרונים, היה 0, 0.5% בחודש הראשון, 1%, והגענו כבר ל-2.5% בחודש האחרון, שזה עלייה מאוד מאוד יפה, וראינו גם שמגיעים לקוחות חוזרים, דיברנו על פופ-אפים, אז אחד הדברים שעשינו זה שכשנכנס לאתר קופץ פופ-אפ שאומר, תשאיר לי את המייל שלך, אני אתן לך 5% הנחה, רק הדבר הזה הכניס כמה עשרות אלפי שקלים, ההנחה היא שולית, אנחנו הסתכלנו על זה, 5%, אתה מדבר פה על פחות מ-2,000 שקל, ואתה מקבל המון מחירות, ועצם זה שהוספנו המון מוצרים לאתר, זה גרם לאנשים לקנות מסל רחב יותר של מוצרים, דאגנו שאתר יהיה יותר מהיר, שיעבוד מעולה במובייל, זאת אומרת שיהיה מאוד קל לקנות במובייל, ראינו שחלק גדול מהתנועה קונה שמה, ובעצם הרצנו קמפיין בפייסבוק, קמפיין דינמי שבעצם מראה לאנשים את המוצרים שהם ראו באתר, ולאנשים חדשים מוצרים מהחנות באופן דינמי, ובגוגל עשינו גם גוגל שופינג, שזה בעצם בן אדם חיפש מוצר ואז הוא רואה תמונות מתחת לחיפוש שמובילות לאתר, ועוד קמפיינים של רימרקטינג, זאת אומרת אם מישהו היה באתר אז המודעות רודפות אחריו, וראינו גידול עצום בהכנסות ובלקוחות החוזרים, עד לרמה שממש באפריל אנחנו הגענו למצב שעל כל שקל שהשקענו בפרסום, החזרנו 12 שקל, אני כבר עושה דיסקליימר ואומר לרוב הלקוחות זה לא ככה, בעולם אופטימלי אם אתם תהיו אחד על אחד, כאילו הלקוח חדש, זאת אומרת השקעתם 100 שקל ונכנס 100 שקל, וכמובן הפסדתם, אין פה שאלה בכלל, אבל הלקוחות חוזרים, אתם תהיו על 1:3 או 1:6, לאורך זמן זה יהיה מאוד מאוד כלכלי.
מדהים, טוב, וואו, 1:12 זה באמת נפלא.
נכון, אני רק אעיר, ובכוונה אני חייב לשים פה איזשהו מסגרת, זה לקוח שהסל קנייה הממוצע שלו מאוד מאוד גבוה. אז כל קנייה נכנס המון כסף, כן.
כמובן, זה, זה, זה סיפור אחר לחלוטין. אתה מדבר תוך כדי על גוגל שופינג ועל מודעות דינמיות וכולי וכולי, וזה מביא אותי לשאול אותך, יש מלא 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 סוכנויות דיגיטל בישראל, מלא קמפיינרים כאלה ואחרים שעושים את הדבר הזה, ובאמת ראיתי לאורך הדרך המון, אבל כשמישהו מגיע, ואתמול בדיוק התכתבתי עם ככה איזשהו מישהו שעושה וובינרים, והוא אמר לי, אני מנסה לעשות לבד, ואני לא מצליח וכולי, אז אמרתי לו, אוקיי, כאילו, לך תעבוד עם מישהו מקצועי, יש עדיין אולי איזושהי פרדיגמה כזו, שאתה יכול לעשות את הדבר הזה בעצמך, אבל זה הולך ומתפתח, ולא רק שזה הולך ומתפתח, אתה צריך לבחור את האנשים הנכונים לעבוד איתם, כדי שבאמת יהיה שיפור בהמרה ולא סתם תזרוק את הכסף. איך בוחרים נכון את הסוכנות דיגיטל? אני שואלת את מי שיושב שם בסוכנות דיגיטל, כן, זו שאלה משוחדת מראש, אבל זה דווקא מעניין אותי לשאול את זה, כי אני פוגשת המון לקוחות שלא יודעים איך לעשות את הבחירה הזאת בצורה נכונה, דווקא בגלל ההיצע הגבוה.
דווקא זו שאלה מאוד חשובה, אני חושב שהטיפ הכי חשוב זה לא לקנות את הכי זול, והדבר השני זה באמת להבין כאילו שבסוף עולמות של סוכנות דיגיטל זה חברות שמחליפות שירות בכסף, זאת אומרת אנחנו בסוף מחליפים את הזמן של העובדים שלנו ואת השכל כמובן בכסף, ככה שאם מישהו מציע לכם לדוגמה ב-2,500 שקל גם לעשות לכם קמפיינים, גם לנהל תעמוד פייסבוק, גם לענות לתגובות, גם לעשות לכם עיצובים גרפיים, גם ניוזלטרים, זה לא סביר, זאת אומרת, אם אתם תורידו את זה לבדידים, כמה כל דבר לוקח מבחינת שעות, והוא מקבל לשעה, כאילו, פחות משכר מינימום, אז עכשיו יקרו אחד משתי דברים, או שהוא לא יעשה את מה שהוא הבטיח, וזה רוב הסיכויים, או שהוא ינסה מקום אחר להרוויח עליכם כסף, בכל מקרה אתם תיפגעו. אז מה שצריך להבין זה שיש בסוף לרוב השירותים האלה, מחירים סטנדרטיים בשוק, ואם מישהו מציע הצעה שהיא זולה מדי, זה צריך להחשיד אתכם. דבר שני זה באמת צריך לראות דוגמאות והמלצות על דברים שעשו בעבר כאילו, ואם אתם יכולים אז גם לבקש לקוחות עבר שיכולים באמת להמליץ על אותה חברה. ואני עוד משהו מאוד מאוד חשוב זה שרוב הלקוחות הם לא באמת יודעים מה הם רוצים או מבינים מה הם צריכים, זאת אומרת הם באים לעשות פרסום ממומן ורוצים שעל הדרך ינהלו להם את העמוד פייסבוק, והמון פעמים העלות של זה היא פשוט מיותרת, זאת אומרת אתה רק התחלת את העסק, אני לא אומר שלנהל עמוד פייסבוק זה לא חשוב, אבל זה משהו שאתה יכול גם לעשות אותו בעצמך, זה עדיף מאשר לשלם לחברה עכשיו כמה אלפי שקלים כדי שהיא תעשה את זה ברמה מאוד גבוהה. אז אם אני אסכם, אני אגיד שדבר ראשון זה באמת לנסות להבין מה אתה צריך מבחינת שירותים, להבין מה המחיר הסביר לזה בשוק, ובסוף כל החברות מתכנסות לאותו עולם, ולפי זה להחליט לפי התקציב שלך באיפה אתה הולך להשקיע את הכסף. כי אם מישהו מציע לך גם וגם וגם וגם, אז זה לא יעבוד. אני אתן דוגמה, אם אתה אתר e-commerce ואתה רוצה לעשות קידום אורגני בגוגל, אז מן הסתם 2,000 שקל בחודש לא הספיקו לזה, ואתה תקבל תוצאות גרועות, רוב הסיכויים שפשוט לא עשו כלום. ולכן אתה, אם קיבלת מלא מלא הצעות מחיר שרובם הגדול מתכנס סביב 4-5 ומישהו יציע 2,000, אל תגיד איזה יופי, יש פה איזה פרייר, אני הולך לעשות עליו קופה, אלא תבין שבסוף מי שרוצה פרייר זה אתה.
אז כמובן שמחיר זה נושא מאוד מאוד חשוב, ויש כאן גם את הנושא של הבקרה שלך כלקוח, הרבה מאוד מהלקוחות שמגיעים רוצים באמת לראות תוצאות, מה היית מצפה שלקוח ישאל אותך אחת לחודש, כדי לדעת שהוא הולך בכיוון הנכון, ושהוא בכיוון כלכלי נכון, שהכסף שלו מחזיר את התמורה הנכונה.
תראי, בקלי, לפני שהוא שואל אותי, אז השאלה הראשונה שאני הייתי מצפה לקבל ממנו, והמון פעמים זה ללקוחות, זה מה האסטרטגיה השיווקית שלהם לשנה הקרובה. ואני לא מדבר על מסמך פה של איזה 100 עמודים, מפורט בתור איזה תוכנית אסטרטגית. שתי עמודים, מה אני רוצה לעשות השנה, מה היעדים שלי, המספרים, איך אני הולך להשיג את זה, אני מדבר שיווקית בכלל, לא רק דיגיטל. אחרי זה מה שהייתי מצפה זה שאני בתור בעל עסק יעשה תיאום ציפיות עם החברה. המון פעמים זה לא קורה, ולי יש איזשהו משהו בראש בתור בעל עסק, והחברה חושבת אחרת. אני חושב שזה הגיוני שאם אני משקיע שקל אני אקבל 20 חזרה. אז דבר ראשון זה לעשות תיאום ציפיות מאוד ברור, להעלות אותו על הכתב כדי שזה יהיה מאוד ברור לשתי הצדדים מה אנחנו רוצים להשיג, ויכול להיות שבמקרה הזה חלק מהחברות יגידו לכם שאתם לא ריאליים ולא מחוברים למציאות, וזה גם בסדר, אבל אם עברתם 3 חברות וכולם אמרו לכם שאתם מחוברים למציאות ומישהו אמר לכם בטח בטח אין בעיה אני אשיג את זה, שם אני הייתי נזהר. הדבר הבא שבאמת היה מעניין אותי מלקוח לקבל זה באמת להבין מה אנחנו הולכים לעשות בחודש הקרוב, לראות יעדים ביצוע לעומת מה שתכננו, וכמובן אני רוצה לראות מחירות, אבל מעניין אותי לראות כמה כניסות יש לאתר, כמה הוספות לעגלה, מה אחוז המרה שלי באתר, ולא לתבוע בנתונים. וגם הייתי מצפה אם אני לקוח זה שהגדילה החודשית היא לא, בטח אם אני משקיע את אותו תקציב, היא לא תהיה בהיקפים של לגדול ב-50% בחודש, כי זה לא סביר, כאילו אנחנו היינו מצפים לגידול קטן כל חודש, שזה המון פעמים משהו שאנשים לא מבינים, אם אני משקיע את אותו תקציב, אז אני יכול לצפות לשיפור של 5%, 10% בחודש, אבל המחירות לא יקפצו, כאילו מחודש לחודש אם השקעתי את אותו תקציב. והדבר השלישי שהייתי רוצה מלקוח, זה באמת ברגע שהוא מבין כמה שווה לו לקוח, וכמה הוא מוכן להשקיע ברכישת לקוח, לתת איזשהו תקציב דינמי שאומר, כל עוד אתה עומד ביד הזה, תוציא כמה שאתה רק יכול. כי המון פעמים גם יש פה אפקט של זמן, זאת אומרת, אם היית פותחת חנות, האמת שהסופרסל זה הדוגמה הכי טובה שיש, פתחת חנות למכור מוצרים של סופר באינטרנט לפני 10 שנים, והם השקיעו בזה כמה מיליארדים, והפסידו שם המון כסף במהלך המון המון שנים, אבל שכללו את זה לרמה של אומנות, אז מן הסתם קצת יהיה להם, הם עכשיו בקורונה, הצליחו לעשות מזה קופה ענקית, ורבע מהמחזור שלהם הגיע מהדיגיטל, וממש מוכנים לדיגיטל, ברמה של אין מלקט שהולך לסופר, ואוסף לך את המוצרים, אלא יש מחסן מרכזי, אני צריך גם להבין שזה לוקח זמן, זה לא על השנה הראשונה הם רווחיים, ומה שבאמת מאוד מאוד חשוב, זה שהם הגיעו לשוק הזה כבר מוכנים, עם בסיס לקוחות מאוד מאוד גדול.
זה מזכיר לי את האסטרטגיה של ג'ף בזוס, זה רווחים קטנים בזמן הקצר, לטובת רווחים גדולים בזמן הארוך.
נכון, הזה. בסוף של הכוח הוא שלך, הסיכוי שהוא יעזוב, אלא אם כן אתה באמת לא טוב, אז הוא נמוך מאוד, הסתם אנחנו היום קונים בסופרסל כבר כמה, כמעט 10 שנים, הסיכוי שכאילו עכשיו תבוא תגיד לי ליאור, יש פה איזה חנות שהיא מדהימה, והשירות בה, אני לא אנסה בכלל, אני נחוויתי מספיק, מרשתות אחרות שלא היה מוצרים, שזרקו לי את המוצרים ב3 בלילה על הדלת וכאלה.
אצלנו בקיבוץ זה לא קורה, הדברים האלה לא זורקים לנו, כי פשוט לא יודעים את הכתובת בתוך הקיבוץ.
זה בעיה, כן. אז ברגע שתפסתם מישהו בתור לקוח, הסיכוי שהוא ילך לחפש משהו אחר הוא מאוד מאוד נמוך, הוא לא ישנה את זה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, כאילו, להבין שאם הזמן עובר, אז זה לא לטובתך, זה לרעתך, כי אם אתה היית אססן ולקחת את הזמן, וכבר לקוחות מצאו חנות אחרים שהם, אחרות שהם קונים בהם, יהיה לך מאוד קשה לגרום להם לקנות אצלך. אני אתן דוגמה, דיברנו על בשר באינטרנט, אז אני קונה בקצביה של אהרוני, באופנהיימר, וכאילו, אני בכם לא אחליף אותו. הבשר מעולה, השירות מדהים, אם עכשיו אני אראה פרסומת לקצבייה באינטרנט, אני פשוט לא אנסה אותה, כי אני כבר, יש לי את הקצב שלי, ואני מבחינתי יכול להמשיך איתו שנים, אלא אם כן באמת יקרה איזה קרייסיס, ומבחינתי עכשיו אני קונה רק אצלו, וזה לא יעזור אם מישהו יגיד לי, אור, יש פה 10% הנחה, או מה מימון, זה פשוט, אני לא אנסה אפילו.
אני אוהבת את המיקוד הזה ברעיון של להשיג את הלקוח, כלומר לרכוש את הלקוח בפעם הראשונה, וזה דגש מאוד מאוד מרכזי. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הרעיון המדהים הזה, ועל המידע המעולה, וכל מי שרוצה להירשם לניוזלטר המעולה שלך, אז לחפש בגוגל אור פיאלקו, וימצא באופן די מיידי את את האתר ואת כל המידע. ולכל מי שמאזין לנו, אני רוצה להזמין אתכם גם לבוא להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, ולקרוא את הבלוג הנפלא והקורסים החינמים שנמצאים אצלנו באתר במרקורי.com, mercure.com. תודה רבה אור,
תודה רבה,
ושיהיה המון בהצלחה.